רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
תשמעי, אני חייב לספר לך משהו. לא מזמן נתקלתי בכתבה שפורסמה באתר המעולה The Information. הכתבת, סטפני פלזולו, היא סיפרה על מירה מורתי, שהייתה סמנכלית הטכנולוגיה ב-OpenAI ועזבה אותה שנה שעברה בספטמבר 24, כדי להקים חברת בינה מלאכותית משל עצמה. היא קוראת לחברה שלה Thinking Machine Lab. אוקיי, בכתבה פלזולו סיפרה שלא רק ש-Thinking Machine לא השיקה שום מוצר, אגב, עד היום, לא השיקה שום מוצר, מורתי לא מסרה מידע בנוגע לשאלה מה יהיה המוצר. למעשה, אפילו כמה מהמשקיעים בחברה לא יודעים, לא יודעים על מה החברה עובדת. משקיעים פוטנציאליים סיפרו לה, כתבת, שכאשר מורתי ביצעה סבב גיוסי הון ל-Thinking Machine בסוף 2024 ובראשית 2025, היא סיפקה מעט מאוד פרטים מה היא מתכוונת לבנות. אחד המשקיעים שנפגש עם מורתי אמר לפלזולו כך, זו הייתה פגישת ההשקעה הכי אבסורדית שאי פעם השתתפתי בה. היא אמרה משהו כמו, אז אנחנו מקימים חברת AI עם אנשי ה-AI הכי טובים, אבל אנחנו לא יכולים לענות על שום שאלה. מה? אוקיי, לא חסרים אנשים הזויים בעולם. זה לא החלק ההזוי. לא! החלק ההזוי הוא שלמרות שהיא לא הייתה מוכנה לומר למשקיעים מה החברה בונה, היא הצליחה לגייס 2 מיליארד דולר לפי שווי של 10 מיליארד דולר מחברות הון הסיכון המובילות בעמק הסיליקון. זה סבב גיוס הסיד הגבוה ביותר אי פעם. 10 מיליארד דולר, שווי של 10 מיליארד דולר לחברה שלא אומרת מה היא בונה. במקביל, המשקיעים העניקו למורתי את הזכות להטיל וטו על כל החלטה שתתקבל בדירקטוריון של החברה, דירקטוריון שהם עצמם יושבים בו. What the fuck? וזה התחבר לי עם משהו אחר. בתחילת אוקטובר 2025, ג'ף בזוס, המייסד של אמזון, השתתף בשבוע הטכנולוגיה האיטלקי שהתקיים בטורינו. תזכורת, בזוס עבד בחברות פיננסיות וניהול השקעות עד שב-1994 הוא זיהה שמתרחש גידול מטאורי בשימוש באינטרנט. הוא עזב את ניו יורק וטס לסיאטל. על פי המיתוס, הוא כתב את התוכנית העסקית של אמזון בדרך. שנה אחר כך, ב-1995, אמזון החלה למכור ספרים באינטרנט. היא הונפקה בבורסה האמריקאית בתקופת בועת ה-dot-com, ובסוף 1999 השווי שלה הוערך ביותר מ-25 מיליארד דולר. מניה אחת של החברה נסחרה במחיר של 113 דולר. אבל לאחר התפוצצות בועת ה-dot-com, צנח השווי של אמזון ביותר מ-90%, וניתן היה לרכוש מניה אחת שלה בתמורה לכ-6 דולר בלבד. אבל אנחנו יודעים איך הסיפור הזה נגמר. נכון לאוקטובר 2025, השווי של אמזון נעמד ביותר מ2 טריליון דולר. העושר של ג'ף בזוס נעמד בכ-230 מיליארד דולר. בגלל שבזוס עבר את רכבת הערים המשוגעת של בועת ה-dot-com, הוא נמצא בעמדה ייחודית כדי לדבר על בועות בעולם הטכנולוגיה. אמזון זינקה לשמיים בגלל בועה טכנולוגית, התנפצה לרסיסים כאשר הבועה התפוצצה, אבל איכשהו, בקצות אצבעותיה, יצאה מהאירוע הזה בחיים. זה לא עניין של מה בכך, חלק עצום מחברות ה-dot-com נעלמו כלא היו. היום, השווי של אמזון קשור במידה לא מבוטלת במה שרבים רואים כבועה נוספת, בועת הבינה המלאכותית, ובאיטליה, בזוס התייחס בדיוק לנקודה הזו. לדבריו, כאשר מתנפחת בועה, מתרחש ניתוק בין הביצועים הבסיסיים של הביזנס שלך, מה שנקרא הפנדמנטלס שלך, ההכנסות, הוצאות, רווחים, השקעות, כל הדברים הכי בסיסיים שכל עסק בנוי עליהם, לביצועי המניה של החברה שלך. אבל בזוס טוען שזה לא בהכרח רע. אני חוזר, ג'ף בזוס טוען שזה לא בהכרח רע שמתפתחת בועה. למה? ובכן, כאשר מתפתחת בועה, אנשים הופכים למאוד נלהבים בנוגע לדבר שסביבו התפתחה בועה, במקרה שלנו, בינה מלאכותית. בגלל שהם מאוד נלהבים, כל חברה, כל יזם, כל רעיון, כל כיוון, כולם מקבלים מימון. זה אולי מקשה על המשקיעים, כי הם צריכים להבחין בין רעיונות טובים לרעיונות רעים, אבל זה טוב לכל השאר. בבועות קורים דברים מוזרים. כל מיני משקיעים, משקיעים 20 מיליארד דולר בשישה חבר'ה, למרות שהם הקימו את החברה שלהם אתמול. זו התנהגות מאוד יוצא דופן, אמר בזוס. בדרך כלל משקיעים לא נותנים לצוות של שישה אנשים בלי מוצר כמה מיליארדי דולרים. זה נדיר, אבל זה קורה היום. בזוס טוען שבעוד שהבועה הזו חיובית, לא כל הבועות שוות. יש בועות פיננסיות, כמו בועת המשכנתאות, שהובילה לקריסת הבנקים, לקריסת שוק הנדלן והבורסה האמריקאית בשנת 2008. מהבועה הזו עדיף להימנע, הוא אמר. אבל יש בועות מסוג אחר. הסוג הזה הוא של בועות תעשייתיות, ואלו לא כל כך נוראיות. בשנות ה-90, בזוס מזכיר, התפתחה בועת ביוטכנולוגיה. הייתה קבוצה של חברות סטארט-אפ בתחום התרופות, שפיתחו תרופות חדשות והשתמשו בטכניקות חדשות, והעולם מאוד התרגש. גם המשקיעים מאוד התרגשו. אז נכון, הפסידו שם הרבה מאוד כסף, אבל אנחנו הרווחנו כמה תרופות מצילות חיים. במילים אחרות, הוא אומר, העובדה שיש בועה, ואני עכשיו מצטט אותו, לא אומרת שכל מה שאנחנו רואים הוא לא אמיתי. בינה מלאכותית היא אמיתית, היא תשנה כל תעשייה. היא תשפיע על כל חברה בעולם, היא תשפר את האיכות של כל החברות, היא תגדיל את הפרודוקטיביות של כל החברות. וכשאני אומר כל חברה, אמר בזוס, אני מתכוון, פשוטו כמשמעו, לכל חברה. כל חברת ייצור, כל מלון, כל חברת מוצרי צריכה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. קשה לתפוס את זה, אבל זה אמיתי. נהדר, נכון? כן, יש בועה, אבל זה לא ממש נורא. כן, יש בועה שהתנתקה לחלוטין מהמציאות וממה שאנחנו רואים בדוחות ומהנתונים, אבל זה לא בעייתי. כן, יש בועה, המון אנשים עומדים להפסיד את התחתונים שלהם, אבל אנחנו כחברה, אנחנו נרוויח מזה. ולכינוח, בזוס ניפח עוד יותר את אותה הבועה. גאון. צריך לומר, בזוס הוא לא הראשון שמדבר על כך שיש בועה בעולם הבינה המלאכותית. סם אלטמן עצמו הודה בכך לפני כמה חודשים, ויום לפני שבזוס דיבר, עלה על אותה הבמה בדיוק, מנכ"ל גולדמן סאקס, דיוויד סולומון, ודיבר על אותו הנושא. הוא אמר, כאשר משקיעים נרגשים, הם נוטים לחשוב על הדברים הטובים שיכולים לקרות אם רק הדברים יצליחו. הם ממעטים לחשוב על הדברים שצריך לגלות ספקנות לגביהם או שיכולים להשתבש. נו, בשביל מה אנחנו כאן? אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. למרות שבזוס, אלטמן, סולומון וגם כמה אנליסטים טוענים שאנחנו נמצאים בתוך בועת בינה מלאכותית, לא מדובר במשהו שכולם מסכימים עליו. יש כאלו שטוענים שמדובר בהגזמה, ושפרשנים רבים ממהרים להכריז על בועות שעומדות להתפוצץ כמעט בכל שנה, וכמעט בכל שנה הם טועים. כמובן שלפעמים הם צודקים, אבל רוב הזמן הם טועים. אני צריך להודות שלפני שנכנסתי לתוך המספרים, לתוך הנתונים והטיעונים, גם לי לא הייתה דעה מגובשת סביב השאלה האם אנחנו בבועה. האם יש בום של התלהבות מבינה מלאכותית? בוודאי, אבל למה לא? שמעתם את בזוס, זו טכנולוגיה שעומדת לשנות את העולם. היא תשפיע על כל חברה, ממש כל חברה. אם לא נתלהב מזה, ממה נתלהב? האם יש בום של השקעות בבינה מלאכותית? כן, אבל ככה זה תמיד. במסילות רכבת לא השקיעו, באוטוסטרדות לא השקיעו, בהנחת סיבים אופטיים לא השקיעו, השקיעו. אז משקיעים גם עכשיו? כן, בלגן. אני אנסה לעשות סדר. קודם כל, אני אנסה להבין ממה עשוי הטיעון שאנחנו נמצאים בבועה. על מה הוא מבוסס? על איזו דאטה? עד כמה הנתונים האלו משכנעים? לאחר מכן, אני אנסה להבין האם ג'ף בזוס צודק. כלומר, בהנחה שיש בועה, האם הוא צודק כשהוא אומר, אז מה? זה לא ממש נורא. בועה בבינה מלאכותית זה טוב, זה מעולה. אין עם זה שום בעיה. האם הוא צודק? אז קדימה, הצטיידו במשאבה או בסיכה. בום, בינה, בועה. מיד מתחילים. רגע לפני שאני מתחיל, מילת הזרה. בנובמבר 2021 עשיתי פרק משותף עם רועי גרון, מי שהגיש אז את הפודקאסט המשובח כשבגרוש היה חור. התקופה הייתה סוף מגפת הקורונה, ובפרק ההוא אני טענתי שיש בועה בבורסה האמריקאית ושהיא עומדת להתפוצץ. רועי לקח את הצד השני של הטיעון. שבוע לאחר שהפרק שודר, בועת המחירים בבורסה האמריקאית התפוצצה. אז אני בוודאי לא נביא, ואני גם לא אומר שזה עומד לקרות עכשיו. אני רק אומר, בפעם שעברה שדיברתי על בועה, היא התפוצצה אחרי שבוע. שלא תגידו שלא אמרתי. אוקיי, בואו נבנה את תיק הבועה, את התיק שטוען שלפנינו בועה. מאילו טיעונים הוא מורכב? ובכן, הטיעון הראשון נוגע לדבר הזה שבזוס הצביע עליו. העובדה שהשווי של חברות הבינה המלאכותית, בין אם הפרטיות ובין אם הציבוריות, התנתק לחלוטין מערכות שווי מקובלות בתחום ומהביצועים שלהן עצמן. קחו לדוגמה את OpenAI. בראשית אוקטובר 2025, החברה אפשרה לעובדים שלה למכור לבעלי המניות של החברה חלק מהמניות שהם מחזיקים בהן. זו דרך לשחרר קצת לחץ ולאפשר לעובדים לעשות סוג של אקזיט חלקי. העובדים מכרו מניות בסכום כולל של כ-6.6 מיליארד דולר, וזאת לפי שווי של חברה של חצי טריליון דולר, 500 מיליארד דולר. עכשיו, רק לשם השוואה, 6 חודשים קודם לכן, באפריל 25, החברה גייסה 40 מיליארד דולר מסופטבנק. אז היא גייסה את זה לפי שווי של 300 מיליארד דולר, 300. 6 חודשים קודם לכן, אוקטובר 24, היא גייסה כסף לפי שווי חברה של 157 מיליארד דולר. כלומר, בתוך 12 חודשים, השווי של הזינק מ-157 מיליארד דולר ל-500 מיליארד דולר. וזאת כאשר ההכנסות שלה לכל 2025 צפויות להסתכם בכ-12.7 מיליארד דולר. זה מכפיל הכנסות של 39. מכפיל הכנסות זה מדד. זה מדד שמסייע למשקיעים להבין בכמה כסף השוק מעריך כל דולר שנכנס לחברה. אז מכפיל 10, למשל, אומר שהשוק מעריך את החברה כולה, או את מה שמכונה את שווי השוק שלה, פי 10 מההכנסות השנתיות שלה. אז אם לחברה הזו יש הכנסות של מיליון דולר, זה אומר שהשוק חושב שהשווי שלה הוא 10 מיליון דולר, מכפיל 10. סבבה. כלל האצבע אומר שמכפיל גבוה מצביע על ציפיות גבוהות של המשקיעים לצמיחה עתידית מהירה ולרווחיות גדולה. מכפיל שמרני, כן, מכפיל שמרני הוא 2, 3, 5, זה מכפיל שמרני. מכפיל נלהב, כן, שמצביע על משקיעים נלהבים, הוא 20, 30, OpenAI היא 39. מכיוון שאלו חברות פרטיות, הן לא מחויבות לדווח על ההכנסות שלהם, אבל למיטב ידיעתנו, אנטרופיק, למשל, שמפתחת את קלוד, היא גייסה כסף לפי שווי של 183 מיליארד דולר, ולטענתה, היא תרשום הכנסות של 5 מיליארד דולר השנה. המכפיל שלה, 36.6. המכפיל של מידג'רני, 50. המכפיל של פרפלקסיטי, 90. שוב, לשם המחשה, המכפילים המקובלים של חברות SaaS, Software as a Service, עומד על בערך 7, כן? 7. המכפיל של Salesforce, לדוגמה, הוא 6. המכפיל של Checkpoint, 8.5. אבל אלו לא רק החברות הפרטיות. 7 המופלאות, The Magnificent 7, אפל, מייקרוסופט, אלפאבט, אמזון, אנווידיה, מטה וטסלה, השבע האלו בראשית אוקטובר 2025 היוו כ-35% ממדד ה-S&P 500. למדד הזה קוראים S&P 500 כי הוא מדד שמייצג את ביצועי 500 החברות הציבוריות הגדולות ביותר שנסחרות בארצות הברית. אבל השווי של השבע האלו הוא יותר משליש מהשווי המצרפי של כל ה-500 ביחד. זה אומר שאם יש לי עוגה שהגודל שלה הוא השווי של כל 500 החברות הציבוריות הגדולות ביותר בארצות הברית, שליש מהעוגה הזו מוחזק על ידי 7 חברות ו-493 החברות האחרות צריכות להתחלק בשני השליש הנותרים. אבל למרות שהשווי שלהן מחזיק שליש מהמדד, הרווח שלהן הוא רק רבע מהרווח של כלל החברות שנסחרות במדד, מה שמראה שהשוק מעניק להן הערכת שווי שהיא לא פרופורציונלית לרווחים שלהן. שווי החברות הוא שליש מהמדד, אבל הרווח הוא רק רבע מהמדד. השווי שלהן מנותק מהביצועים האמיתיים שלהן. למה השוק עושה את זה? נו למה? בגלל ההשקעה שלהן בבינה מלאכותית. כל החברות האלו משקיעות מאות מיליארדי דולרים בפיתוח מערכות בינה מלאכותית. האם הן יצליחו להחזיר את הכסף הזה? ככל הנראה לא. למה? הסיבה מאוד פשוטה. יש אי התאמה בסיסית בין ההוצאות שלהן להכנסות שלהן. שימו לב, אני מדבר עכשיו גם על החברות הפרטיות, גם על הסטארט-אפים כמו OpenAI או Anthropic או Midjourney, בסדר? גם עליהם וגם על החברות הציבוריות, אלו שנסחרות בבורסה, על כולן, על כל הקטגוריה. מצד אחד, יש להן הוצאות הוניות גבוהות בצורה חסרת תקדים. הוצאות הוניות הן הוצאות חד פעמיות שחברות מוציאות על רכישה, שיפור או החזקה של נכסים. ההוצאות ההוניות של חברות הבינה המלאכותית מופנות כמעט כולן למה שמכונה תשתיות, שזה בעיקר בנייה של מרכזי נתונים, של דאטה סנטרס. אז מצד אחד יש לנו הוצאות עתק על תשתיות, הוצאות הוניות ענקיות, ומצד שני ההכנסות שלהן מאותן התשתיות ממש נמוכות בצורה קיצונית. אוקיי, הרבה מאוד מונחים, הרבה מאוד מילים, כן? בוא נפרק את זה, נעשה את זה כרגיל, פשוט. מה זה הוצאות גבוהות בצורה חסרת תקדים? מה מסתתר מאחורי הטענה הזו? ובכן, חברות הטכנולוגיה האמריקאיות צפויות להוציא בין 300 ל-400 מיליארד דולר על תשתיות בינה מלאכותית. השנה, רק השנה, רק ב-2025, בין 300 ל-400 מיליארד דולר. על פי ג'נסן הנג, מנכ״ל NVIDIA, הערכה הזו שגויה. כן, לדבריו השנה, רק ב-2025, חברות הטכנולוגיה האמריקאיות, הן לא ישקיעו 300-400, הן ישקיעו 600 מיליארד דולר בתשתיות בינה מלאכותית. 600 מיליארד דולר ברכישה של שבבים, בעיקר מ-NVIDIA, הקמה של דאטה סנטרס ותשלום על הוצאות אנרגיה, מים וחשמל, שבלעדיהם הדאטה סנטרס האלו פשוט לא עובדים. אוקיי, עד כמה הסכום הזה חריג? הנה השוואה. במשך 36 שנים, ארצות הברית השקיעה כ-300 מיליארד דולר, הנה הסכום הזה הוא די דומה, 300 מיליארד דולר במונחים של היום, כלומר בהתאמה לאינפלציה, על הקמת רשת האוטוסטרדות שלה, על בנייה של כ-70 אלף קילומטרים של כבישים. אמנם 300 מיליארד דולר, אבל בתקופה של 36 שנה. ארצות הברית השקיעה סכום נוסף שנע בין 250 ל-320 מיליארד דולר, תלוי איך מחשבים, בתוכנית אפולו, התוכנית להנחית בני אדם על הירח ולהחזיר אותם חזרה. היא עשתה את זה על פני תקופה של 13 שנים, 1960 עד 1973. חברות הטכנולוגיה ישקיעו סכום דומה או כפול ממנו, אם מאמינים לג'נסן הנג, בשנה אחת. זו ההשקעה הגבוהה ביותר, שאי פעם הושקעה בפרויקט אחד או בטכנולוגיה אחת. אין לזה תקדים. מה בנוגע להכנסות? יש מעט מאוד מהן. החברות שמבצעות את ההשקעות העצומות האלו רחוקות מלהחזיר את 300 או 400 או 600 מיליארד הדולר שהן יוציאו רק השנה. דייוויד קאן, שותף בקרן הון הסיכון סקויה, מעריך שכדי שהכסף שהושקע בתשתיות בינה מלאכותית בשנים 2023 ו-2024 יוחזר, הצרכנים, בין אם אלו אנשים פרטיים כמונו ובין אם אלו חברות אחרות, כולנו צריכים לרכוש בשנים הבאות שירותי בינה מלאכותית בשווי של 800 מיליארד דולר. אבל הסכום הזה רחוק מלהיות מציאותי, אפילו לא קרוב לזה. נכון לסוף 2025, ההכנסה השנתית הכוללת, המשוערת, מבינה מלאכותית ג'נרטיבית, בכל חברות הבינה המלאכותית, תעמוד על משהו כמו 61 מיליארד דולר. וצריך לומר, זו הערכה האופטימית ביותר. הערכות האחרות מדברות על סכום שקרוב יותר ל-50 מיליארד דולר. הוא מדבר על 800 מיליארד דולר. חברת OpenAI, הגדולה והמהוללת, היא צפויה להגיע להכנסות של פחות מ-13 מיליארד דולר השנה, אבל היא התחייבה לשלם לאורקל, רק לאורקל, כ-300 מיליארד דולר בחמש השנים הבאות, בתמורה לשימוש במרכזי הנתונים שאורקל תקים עבורה, וזו רק העסקה עם אורקל. היא חתמה על עסקה עם NVIDIA, וכמה שבועות אחר כך על עסקה עם AMD, וכמה ימים אחר כך על עסקה עם ברודקום. כולן עסקאות בעשרות ומאות מיליארדי דולרים. למה לא? בלי קשר לכל ההתחייבויות ההזויות האלו, OpenAI צפויה לשרוף 115 מיליארד דולר עד לשנת 2029. אין לה את הכסף לכל הדברים שהתחייבה עליהם. פשוט אין לה. כאשר פורסמה העסקה עם AMD, נכתב בניו יורק טיימס כך, אני מצטט. OpenAI אמרה בעבר שהיא עובדת עם אורקל ועם תאגיד סופטבנק כדי לבנות מרכזי נתונים חדשים בארצות הברית בסכום כולל של 400 מיליארד דולר. אבל לחברת הסטארט-אפ ולשותפות שלה אין את הכסף שנדרש כדי לשלם על מרכזי הנתונים האלו, והחברה מחפשת דרכים יצירתיות כדי לגשר על הפער הפיננסי. דרכים יצירתיות, מה? עכשיו תראו, אני מדבר על OpenAI כי היא החברה הפרטית הכי גדולה. אמרנו, היא שווה חצי טריליון דולר, אבל ברור שמסביבה יש מאות, אולי אפילו אלפי חברות שמפתחות שירותי בינה מלאכותית, כן? כל השירותים האלו הם צרכנים אדירים של כוח מחשוב. חברת הייעוץ Bain & Co. העריכה בדוח שהיא פרסמה בספטמבר 25, שכדי לספק בשנת 2030, זה לא כל כך רחוק, כן? אנחנו כבר בסוף 25, כדי לספק בשנת 2030 את כוח המחשוב שידרש עבור השירותים שלהן, חברות הבינה המלאכותית יצטרכו לרשום הכנסות לא של 800 מיליארד דולר, כמו שאמר דיוויד קאן. ה-800 מיליארד דולר האלו, כן, זה עכשיו. הן יצטרכו לרשום הכנסות של 2 טריליון דולר. העניין הוא שגם במצב הכי אופטימי, של גידול אסטרונומי בביקוש, הן ירשמו הכנסות של לא יותר מ-1.2 טריליון דולר. למישהו יש אולי 800 מיליארד? יש לך 800? לא, 300? 50 אולי יש לך?
המספרים שנזרקים לחלל האוויר הם כל כך קיצוניים שקשה לתפוס אותם, אמר דיוויד איינהורן, מנהל של אחת מקרנות הגידור הבולטות בארצות הברית, לאתר בלומברג. יש סיכוי סביר שהון עצום יושמד במחזור הזה. אגב, ושוב, רק למטרות השוואה, כי המספרים פה הם מטורפים. מדי שנה חברות הטכנולוגיה מוכרות מנויים ורישיונות תוכנה בהיקף של 400 מיליארד דולר. 2 טריליון דולר? זה פי חמישה מכלל שוק התוכנות העולמי. 2 טריליון דולר זה יותר מההכנסה של אפל, גוגל, אמזון, מטה, מייקרוסופט ואנווידיה ביחד. המשמעות של כל הפערים האלו היא שאין היגיון כלכלי להוציא את סכומי הכסף שהחברות מתחייבות להוציא, מכיוון שאין להן דרך להחזיר אותו, בטח לא בשנים הקרובות. המספרים לא מתכנסים. זה לא יקרה. אבל רגע, למה בעצם שזה לא יקרה? לכאורה לא אמורה להיות בעיה. כל העולם וגיסתו מעוניין בשירותי הבינה המלאכותית החדשים, כי הם מקפיצים באופן ניכר את הפרודוקטיביות של העובדים, נכון? כן, הבעיה עם הטיעון הזה היא שככל הנראה הוא לא נכון, וגם אם הוא נכון, הוא נכון בצורה חלקית למדי, לפחות בשלב הזה. לא רק שהעובדים לא הופכים ליותר פרודוקטיביים, החברות שמשקיעות מיליונים בהטמעת שירותי הבינה המלאכותית כמעט ולא רואות השפעה על שורת הרווח שלהן. דוח של חברת הייעוץ מקינזי מצא שבעוד ש-71% מהחברות שהן בדקו דיווחו שהן משתמשות בבינה מלאכותית ג'נרטיבית, למעלה מ-80% מהן דיווחו שלטכנולוגיה לא הייתה השפעה מוחשית על הרווחים שלהן.
ויש כמובן את המחקר הזה של MIT שכולם מצטטים אותו, לפיו כ-95% מהפרויקטים שנבדקו, שהטמיעו טכנולוגיות של בינה מלאכותית יוצרת בארגונים, נכשלו בהשגת היעדים הפיננסיים והעסקיים שהוצבו להם. זה נכון גם ברמת המשתמש הבודד. מחקר שפורסם באחרונה מצא שכאשר נתנו למתכנתים להשתמש בכלי בינה מלאכותית על מנת שהם יעזרו להם עם משימות הקידוד שלהם, המתכנתים דיווחו שהם העיצו את העבודה שלהם בכ-20%. פרודוקטיביות! בפועל, כך מצאו החוקרים, לא רק שכלי הבינה המלאכותית לא העיצו את עבודת המתכנתים, הם העיטו אותה ב-19%. למה? כי המתכנתים השקיעו זמן רב בניסוח ההוראות, בהמתנה עד שהקוד נכתב, בבדיקת התוצאה, בניסוח הנחיות חדשות וכן הלאה וכן הלאה. זה קצת מתחבר למונח החדש שכולם מדברים עליו עכשיו בשוק העבודה. Workflow. המונח הזה מתאר את הדבר הבא. תוכן שעובדים מייצרים באמצעות בינה מלאכותית שמתחזה לעבודה טובה, אבל בפועל הוא ריק ממהות שמסוגלת לקדם משימה נתונה. אז נכון, אנחנו נמצאים רק בהתחלה, אלו רק מחקרים ראשונים, אבל חשבו מה יקרה אם יותר ויותר חברות יגידו, רגע, אולי אנחנו צריכים להירגע קצת עם הטמעת הטכנולוגיה, אז לא נעזוב את זה, אבל קצת נרגע עם הטמעת הטכנולוגיה, בואו נמתין רגע. מה יקרה אז? נקודה נוספת שחשוב לדבר עליה היא הדאטה סנטרס האלו וערימות השבבים, רובם של NVIDIA, שנמצאים בתוכם. בזוס דיבר על בועות תעשייתיות, ואמר שהן פחות נוראיות מבועות פיננסיות, אתם זוכרים. באופן עקרוני הוא צודק. שתיים מהבועות התעשייתיות המוכרות בהיסטוריה נסובו סביב ההשקעות שביצעו חברות הרכבות, כאשר הן הניחו מסילות ברזל בארצות הברית, וההשקעות שביצעו חברות הטלקום האמריקאיות בסוף שנות ה-90, כאשר הן הניחו סיבים אופטיים. כמו שאתם מבינים, אני משתמש בשתי דוגמאות, בשתי בועות, שגם סביבן הופיעה הטענה שאנחנו מניחים תשתית. כן? הרי גם עכשיו הם אומרים, זה תשתיות בינה מלאכותית. אוקיי. נתחיל עם מסילות הברזל. אחרי מלחמת האזרחים האמריקאית, בייחוד בין השנים 1866 ועד 1873, היה בום עצום סביב רכבות. בתקופה הזו נבנו עשרות אלפי קילומטרים של מסילות ברזל חדשות, כאשר רובן הונחו מבלי שהיה בהן צורך כלכלי. הן מומנו באמצעות הלוואות שיצרו חובות עתק. הבועה הזו קרסה כמה שנים לאחר מכן, כאשר אחד מבנקי ההשקעות המרכזיים שמימנו את האירוע הזה קרס, מה שהוביל לגל של פשיטות רגל של חברות רכבת. בהמשך התפתחה בועה נוספת סביב מסילות ברזל, וגם היא קרסה ב-1893. העניין הוא שלמרות שחברות הרכבות קרסו, התשתיות שאותן הן בנו, מסילות הברזל, התשתיות האלו היו בעלות ערך עשרות שנים לאחר מכן. דבר דומה קרה סביב הנחת הסיבים האופטיים. מ-1995 ועד 2001, חברות הטלקום האמריקאיות פרסו בארצות הברית יותר מ-60 מיליון קילומטרים של סיבים אופטיים מתחת לאדמה. זו הייתה תקופה מדהימה, פשוט הרימו את ארצות הברית על עמודים, חפרו באדמה, התמינו סיבים אופטיים, ואז הורידו את ארצות הברית חזרה. זה היה מבצע משוגע. אחרי שהבועה התפוצצה, לא היה צורך בכל רוחב הפס הזה. כ-85% מהיכולת של הסיבים לא נוצלה, אבל היא נוצלה אחר כך, מה שמביא אותי למעבדים של NVIDIA. אנליסטים טוענים שאורך החיים השימושי, הריאלי, של מעבד גרפי, של GPU, שבו עושים שימוש כדי, למשל, לאמן מודלי בינה מלאכותית, עומד על בין 3-5 שנים. זה אומר שחברות הבינה המלאכותית רוכשות נכסים במיליארדים, שמאבדים את הערך שלהם במהירות עצומה. אורך החיים הקצרצר הזה בעייתי במיוחד, כי המאבדים מייצגים את העלות העיקרית של מרכזי הנתונים. הם מהווים בין 50-60% מסך העלות. המבנה הפיזי, הבטון, החדרים, המדפים, המעטפת של הדאטה סנטר, היא תהנה מאורך חיים ארוך יותר, אבל היא מהווה רק חלק קטן מהעלות הכוללת. אני לא זוכר איפה, אבל שמעתי את ההשוואה הבאה. נניח שהשקעתם 300 מיליארד דולר ברכישת בננות. קודם כל, זה אומר שאתם מאוד עשירים, כי יש לכם נכס ששווה 300 מיליארד דולר, נכון? אבל כמה זמן הנכס הזה יהיה באמת שווה? 300 מיליארד דולר. שבוע? שבועיים? שלושה שבועות? הוא נרכב במהירות. ההשקעה במעבדים גרפיים היא לא זהה לחלוטין, אבל היא מזכירה יותר השקעה בבננות מהשקעה במסילות ברזל. מסילות הברזל היו עמידות כמה? 30, 40, 50 שנה קדימה. המעבדים הגרפיים של היום יהיו רלוונטיים עד 20-30, לכל היותר, במקרה הכי טוב. עכשיו, יש חברות שזה מה שהן עושות. הן מקימות דאטה סנטרים, ואז הן מזכירות את כוח המחשוב שנמצא בתוכם ללקוחות. זה אומר שאם הן לא ימצאו לקוחות, הן יפשטו רגל, כי הן יושבות על נכסים שנרכבים במהירות עצומה. הם מימנו את ההקמה של הדאטה סנטר באמצעות הלוואות. הלוואות שהם לקחו מבנקים, הלוואות בסכומים מצטברים של עשרות מיליארדי דולרים. מה יקרה לבנקים? תראו, עד עכשיו הצגתי הרבה מאוד נתונים ומספרים. דיברתי על מכפילים ועל הכנסות ועל שווי חברות ועל הוצאות הוניות, כן? אבל בועה היא לא רק עניין של מספרים, היא גם עניין של מצב רוח ושל הפסיכולוגיה של ההמונים. בהקשר הזה אני רוצה לדבר בקצרה על שני דברים, הם פחות מדידים, הם פחות כמותניים, אבל בעיניי הם לא פחות חשובים. הנה סיפור. בתקופת בועת הדוט-קום אני עבדתי בעיתון הארץ. הסתובבתי בין הרבה חברות סטארט-אפ, גם בישראל, גם בארצות הברית, גם בניו יורק, גם בעמק הסיליקון. ובאותה תקופה לא יכולת לדבר עם מישהו מבלי שהוא ידבר איתך חזרה על טכנולוגיה ועל השקעה במניות של חברות שלפני רגע הנפיקו בבורסה ושהשווי שלהן זינק לשמיים. נהגי מוניות, קידי קבלה במלון, שומרים בכניסה לבניין, כולם, התחושה של כולם הייתה שאם אני לא נכנס עכשיו, אני מפסיד מיליונים. זו הייתה שיטת השיווק העיקרית. הפחדה פלוס הבטחה. אם אתה לא נכנס עכשיו, אתה מפסיד מיליונים. אם תקנה עכשיו, תדאג לעתיד של הילדים שלך. אני לא יודע אם אתם נתקלים בזה, אני נתקל בזה כל הזמן. פוסטים בטוויטר, או שאיך לא קוראים, בלינקדין, באינסטגרם, בטיק טוק. המוני אנשים שמוכרים שירותי הדרכה, ייעוץ, קורסים, כנסים, כולם משתמשים באותה טקטיקה ממש. אם לא תלמדו אצלי איך להשתמש ב-ChatGPT, יפטרו אתכם. אם לא תבואו לכנס הבינה המלאכותית שאני מארגן, תישארו מאחור. מי שלא ילמד עכשיו איך להשתמש בסורה, יוחלף על ידי אדם שידע להשתמש בסורה. הטקטיקה הזו היא טקטיקה קלאסית של בועה, מכיוון שיש בה הגזמה בשני חלקי המשוואה. מעטים ברחבי העולם מאבדים את מקום העבודה שלהם לטובת בינה מלאכותית, ואם זה קורה, זה קורה בתעשיות ספציפיות, והקורסים והכנסים האלו הם לא מה שישמור על מקום העבודה שלכם. מצטער, צער לי, באמת. אני לא אומר שלבינה מלאכותית אין פוטנציאל להשפיע על שוק העבודה, בוודאי שיש לה. אני לא אומר שאתם לא צריכים לדעת איך להשתמש בבינה מלאכותית, בוודאי שאתם צריכים. אני רק אומר שהמוזיקה של הטיעונים האלו היא מוזיקה של בועה, והסיבה לכך היא שכולם מבינים שהם צריכים להקות על הברזל כל עוד הוא חם, כי כולם מבינים שבעוד זמן קצר הברזל יתקרר. מה שמוביל אותי לנקודה השנייה. אחת הסיבות לפער הענק שנוצר בין ההשקעה של חברות הבינה המלאכותית לבין ההכנסות שצפויות להן, היא שאנחנו מתחילים לראות סימנים ראשונים של אכזבה מביצועי המודלים החדשים. אני מתכוון, בין השאר, להשקעה הקטסטרופלית של GPT-5. התגובות למודל החדש היו זוועת עולם. כמעט והיה קונצנזוס מוחלט בקרב מבקרים, אנליסטים ומשתמשים, שלמרות ההייפ העצום ש-OpenAI בנתה במשך שנים סביב ההשקה הזו, הביצועים של GPT-5 הם מאכזבים, התגובות של המודל הן רובוטיות ויבשות, האופן שבו המודל בוחר באיזו גרסה שלו להשתמש כדי לענות על השאילתות מעצבן, וכן הלאה. העובדה הזו גרמה לאנשים לחזור ולדון בשאלה האם ג'נרטיב AI היא פשוט דרך ללא מוצא. הרי יש כאלו טענות, חלקן מגיעות מהבכירים והגדולים ביותר בתחום. טענות שקובעות שהאופן שבו מפתחים את המודלים האלו באמצעות חיזוק למידה, reinforcement learning, מוביל למצב שבו היכולת של המודלים מוגבלת. ושזו מוגבלות שלא ניתן לפתור אותה. צריך לבנות את המודלים באופן אחר. זה אולי נשמע כמו דיון תיאורטי, אבל אם יותר ויותר אנשים יגיעו למסקנה שהטיעון הזה מוצדק, כל האוויר סביב ג'נרטיב AI יישאב בבת אחת. ויחד איתו כל ההשקעות, כל ההתלהבות, כל הכסף. חכו לי, אני מיד חוזר. לכאורה, מה כל זה מעניין אותי? שקרנות הון הסיכון יפסידו מיליונים, שמורגן סטנלי שנותנת הלוואות לאופן AI תפסיד את הכסף שלה, שיפטרו כמה מעובדי ההייטק הפריבילגיים האלו, מה כל זה קשור אליי? ובכן, חוץ מזה שלרבים מאיתנו יש חברים טובים מקרב אותם עובדי הייטק פריבילגיים, זה קשור, זה קשור וחצי. אני חוזר ל-S&P 500 ולשבע המופלאות. בראשית ספטמבר 2025, אנליסטים של גולדמן זאקס כתבו ללקוחות שלהם שגם אם כל ההשקעות בבינה מלאכותית יהיו מוצלחות עבור חברות כמו גוגל או מייקרוסופט, תתרחש האטה בלתי נמנעת, כך הם כתבו, האטה בלתי נמנעת בבניית דאטה סנטרים חדשים. למעשה בתרחיש שבו שבע הגדולות יחזירו את רמת ההוצאות שלהן לרמה של 2022, רגע לפני הופעת ChatGPT. אני מזכיר, ChatGPT מגיעה בסוף נובמבר 22. אז אם הם יחזירו את רמת ההוצאות שלהן לרמה של 2022, האנליסטים מעריכים שהחברות שנסחרות ב-S&P 500 יאבדו כ-30% מההכנסות שלהן. מישהו רוצה לנחש איך זה ישפיע על המדד? אתם מושקעים במדד? סביר להניח שכן. ואם לא, אז קרן ההשתלמות שלכם מושקעת בו, קופת הגמל שלכם מושקעת בו, הפנסיה שלכם מושקעת בו, או בשבע הגדולות. אתם מוכנים לירידה של שליש בשווי הנכסים שלכם? שלא לדבר על הריכוזיות הלא בריאה שיש כאן. מדי רבעון, אמריקה כולה עוצרת את נשימתה, כאשר NVIDIA מפרסמת את התוצאות שלה, כי היא עצמה, החברה הבודדת הזו. NVIDIA מחזיקה בין 7-8% ממדד ה-S&P 500. אם יום אחד תהיה שם בעיה, אצלה או אצל אחת מהחברות האחרות משבע הגדולות, הבעיה הזו תתגלגל כמו כדור שלג, על הכלכלה האמריקאית כולה. על הכלכלה כולה? לא הגזמנו. תראו, באופן היסטורי, הכלכלה האמריקאית נשלטה על ידי הפעילות של הצרכנים האמריקאים. הוצאות הצרכנים בארצות הברית מהוות בדרך כלל כ-70% מהפעילות בכלכלה האמריקאית. הם מה שמניע את הצמיחה הכלכלית במדינה. אבל במחצית הראשונה של 2025, היינו עדים לשינוי מדהים. ההוצאות על תשתיות הבינה המלאכותית התחרו עם הצרכנים כמנוע העיקרי של ההתרחבות הכלכלית של כל המדינה. מה זה אומר? זה אומר שמחצית מהצמיחה בתוצר המקומי הגולמי, ב-GDP, קשורה להשקעות בדאטה סנטרים. זה אומר שלמרות שכלכלת ארצות הברית צמחה בשיעור של 1.6% במחצית הראשונה של 2025, מרבית הצמיחה הזו, 1.6%, מרבית הצמיחה מונעת על ידי הוצאות על תשתיות בינה מלאכותית. ללא ההשקעה הפסיכית הזאת, הצמיחה של ארצות הברית הייתה מסתכמת בשליש מזה. חברות הבינה המלאכותית מזרימות מאות מיליארדי דולרים לכלכלה, ובכך הן מסתירות את הבעיות הכלכליות האמיתיות שמהן ארצות הברית סובלת, ויש שם בעיות אמיתיות. אנשים מסתכלים על הנתונים וחושבים, נו, ארצות הברית במצב נהדר, תסתכלו, יש צמיחה בריאה, צמיחה. אבל הצמיחה הזו נשענת על הייפ. מה יקרה כאשר זה ייגמר? אחד הכותבים האהובים עליי, קורי דוקטורו, כותב בחודשים האחרונים, גם בספר החדש שלו וגם באתר שלו, על מה שבעיניו הוא אסון בלתי נמנע. אני מאמין באמונה שלמה, הוא כתב, שהאפוקליפסה הכלכלית של הבינה המלאכותית בוא תבוא. זה בלתי נמנע. החברות האלו לא רווחיות, הן לא יכולות להיות רווחיות. הן מחזיקות את האור דולק על ידי זה שהן שואבות מאנשים אחרים מאות מיליארדי דולרים, ואז הן שורפות אותם. בסופו של דבר, אותם אנשים אחרים הם ירצו לראות תמורה עבור ההשקעה שלהם, וכשהם לא יקבלו אותה, הם יעצרו את הזרמת המיליארדים. כל דבר שלא יכול להימשך לנצח, סופו להיפסק. מה שמחזיר אותי לתזה של בזוס. בזוס הוא בוגר בועת הדוט-קום, ומכיוון שהוא יצא ממנה מולטי מיליארדר, הוא סבור שבועות תעשייתיות, כפי שהוא מכנה אותן, יכולות להיגמר בטוב. אבל דוקטורו טוען שמה שאנחנו רואים עכשיו לא דומה לימים הראשונים של הרשת. הוא לא דומה לאמזון, הוא לא דומה לשאר החברות הגדולות שהפסידו כסף לפני שהן הפכו לרווחיות. החברות האלו, אמזון אגב היא דוגמה טובה לכך, היו מצוידות ב-Unit Economics בריאים. הנה עוד מושג, Unit Economics, כלכלת יחידה. כלכלת יחידה מאפשרת לחברה לענות על השאלה הבסיסית ביותר שקשורה בעסק שלה. האם אני מרוויחה יותר כסף מלקוח ממה שעולה לי לרכוש אותו, לשרת אותו ולשמר אותו? כלכלת היחידה של אמזון הייתה מצוינת. בכל פעם שהטכנולוגיה השתפרה, היא אפשרה לאמזון להתייעל, לספק שירות טוב יותר ולהוריד מחירים. כל לקוח חדש שהצטרף לשירות של אמזון הכניס לאמזון כסף והפך אותה ליותר רווחית. זה היה עניין של זמן עד שכלכלת היחידה הזו הפכה את אמזון עצמה, את כולה, לרווחית, כי היא הייתה צריכה הרבה מאוד לקוחות, אבל בסוף זה קרה. דוקטורו, שמצטט את עד זיטרון, מבקר נוסף של בועת הבינה המלאכותית, טוען שכלכלת היחידה של חברות הטכנולוגיה היא אחרת. זו כלכלת יחידה של חרה של כלבים. כל דור של בינה מלאכותית יקר בהרבה מקודמו, וכל לקוח חדש גורם לחברות הבינה המלאכותית להפסיד יותר כסף. תחשבו על זה, מגיעים אליך יותר לקוחות, זה טוב, אתה רק מפסיד יותר כסף. חישבו כמה כסף עלה לאמן את GPT-3, וכמה כסף עלה לאמן את GPT-5. אני אומר חישבו כי OpenAI, למרות המילה Open, בשם שלה לא מפרסמת נתונים, אבל מהנתונים שבכל זאת יש לנו, אפשר להעריך שכדי לאמן את GPT-3, OpenAI נדרשה לשלם סכום שנע בין 4-12 מיליון דולר. אוקיי. כדי לאמן את GPT-5, היא נדרשה לשלם בין 500 מיליון ל-1.2 מיליארד דולר. אתם מבינים את הבעיה? וכמובן שאי אפשר בלי כל התרגילים החשבונאיים שאנחנו רואים היום, ושהיו כל כך שכיחים בתקופת בועת הדוט-קום. תרגילים שמנסים להחזיק את כל הבלוף הזה בחיים. מייקרוסופט מפרסמת הודעה לעיתונות לפיה היא השקיעה ב-OpenAI 10 מיליארד דולר. וואו! אבל ההשקעה הזו באה לידי ביטוי בכך שהיא נותנת לגישה לשרתים שלה. אז OpenAI הולכת לשרתים שלה ומשתמשת בהם בהיקף של 10 מיליארד דולר. ואז מייקרוסופט מדווחת על ה-10 מיליארד דולר האלו כהכנסה. NVIDIA היא משקיעה עשרות מיליארדי דולרים בחברה שמקימה דאטה סנטר, ואז החברה הזו משקיעה את ההשקעה שהיא קיבלה ברכישת שבבים של NVIDIA. זה אותו דולר שעובר בין החברות האלו, וכולן רושמות את אותו הדולר, את אותו השטר בדיוק, פעם כהשקעה, פעם כנכס, ופעם כהכנסה. לכאורה, יש פה המון פעילות כלכלית. בפועל, זה קשקוש. זה קשקוש מקושקש. דוקטור רום מצטט אנליסטים במורגן סטנלי שהעריכו שבשנת 2024 תעשיית הבינה המלאכותית כולה רשמה הכנסות של 45 מיליארד דולר. אבל, הוא טוען, המספר הזה, 45 מיליארד דולר בשנת 2024, המספר הזה מבוסס על תרגילים חשבונאיים מפוקפקים. החברות האלו מתייחס בעיקר לחברות הפרטיות כמו OpenAI ולא לציבוריות כמו מייקרוסופט. החברות האלו הן לוקחות את חודש ההכנסות הכי טוב שלהן, נניח את חודש אפריל, ואז הן מכפילות את ההכנסות של החודש הזה ב-12, וטוענות זו ההכנסה השנתית שלנו. למרות שאותו אפריל היה חודש טוב בצורה יוצאת דופן, הוא בכלל לא מייצג את כל השנה, ועל זה, הוא אומר, מבוססת כל הערכה. אם וכאשר הבועה הזאת תתפוצץ, הבורסה האמריקאית תיפגע, ויחד איתה בורסות העולם. תיקי המניות של כולנו יספגו מכה, הפנסיות שלנו יספגו מכה. זה עלול להתגלגל לשווקים אחרים, כמו שוק הנדלן, שוק הפרסום, שוק הייעוץ. עובדים יפוטרו, הכסף שזרם לאלפי חברות סטארט-אפ ייעצר, עוד עובדים יפוטרו. ההכנסות ממיסים יתכווצו, השירותים שניתנים לאזרחים ייפגעו, מוצרים שבהם המשתמשים ישתמשו ייעלמו, האמון בטכנולוגיה החדשה ייפגע, ההשקעה בפיתוח שלה תקוצץ, קצב ההופעה של שירותים חדשים ידעך. זו הסיבה שכאשר בזוס אומר, בועה זה טוב, בועה זו ממש לא בעיה, הוא בעיניי מבלבל במוח. זה טוב אם יש לך 230 מיליארד דולר בחשבון הבנק שלך, ג'ף, בסדר? לרובנו אין. פעם נוספת חשוב להדגיש, בינה מלאכותית היא לא בלוף, היא לא שום דבר, היא לא תרמית. על הדבר הזה ג'ף ואני מסכימים. ג'ף ואני, כן? אח שלי ג'ף ואני, אנחנו מסכימים. אין גם ספק שיש מי שמרוויחים כאשר מתנפחת בועה. חישבו כמה אנשים עושים כסף מהבועה הזו, לא רק העובדים ובעלי המניות, כל תעשיית השירותים שעוטפת את הדבר הזה. אוכל, כנסים, שיווק, מכירות, חופשות, סמינרים, מדרכות. כשיש כסף, הוא מושפרץ לכל כיוון, ולכולם יש אינטרס שהמסיבה תימשך. אבל כמות הכסף בעולם היא סופית. אם מישהו שורף כסף למישהו אחר, הכסף נשרף. אין חוכמות. בהיעדר פריצת דרך טכנולוגית יוצא דופן, מתישהו המשקיעים יתחילו לשאול שאלות. אני לא מדבר על כל השטויות האלו שאורקל השקיע 300 מיליארד דולר ואנווידיה השקיע 100 מיליארד דולר, זה שטויות, זה בראש ובראשונה זה PR, לא. אני מדבר על קרן הון סיכון שהשקיע מיליארד אחד, מיליארד דולר. אני מדבר על בנקים שנתנו הלוואה של 250 מיליון. אני מדבר על השקעות אמיתיות, על הלוואות אמיתיות. מתישהו האנשים האלו ירצו לראות החזר על ההשקעה שלהם? הם ירצו לקבל את הכסף שלהם חזרה, והם כמובן ישמחו לקבל את הכסף שלהם חזרה, פלוס רווח, שמנמן. וכאשר הם יבינו שזה לא הולך לקרות, הם יסגרו את הברז. כרגע, לפחות בנקודת הזמן הזו, המספרים לא מתכנסים. אין דרך לסדר את המספרים כך שכל האנשים יראו את הכסף שלהם חזרה, אפילו לא רוב האנשים. הדרך היחידה לדאוג שהמסיבה הזו תימשך, היא לשכנע עוד ועוד חברות לרכוש עוד ועוד שירותי בינה מלאכותית. היא לשכנע עוד ועוד משקיעים שהנה, עוד רגע, אנחנו מגיעים לבינה מלאכותית כללית, ואז נגרוף את כל הקופה. הדרך היחידה היא לדאוג שהמוזיקה תימשך, כי כאשר היא תיפסק, הבועה תתפוצץ. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ובועת הבינה המלאכותית שביניהם. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לאנזה, העורכת והמפיקה, לשלי נוי, העורכת הראשית, לעמית חזזי, מנהל המחירות, ולרעות שוקר, מנהלת המרקטינג והסושל של הרשת. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לעושים טכנולוגיה בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם או באתר האינטרנט של רשת עושים היסטוריה. אתם גם מוזמנים לשלוח הצעות, רעיונות ומחשבות לכתוב את המייל של התוכנית tech@strudelpopup.coil. אני דוקטור יובל דרור. אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה, כנסו לאתר שלי popup.coil. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.